כיוון שנראה לי שאנחנו בלילה, נקדיש את השיעור ללימוד ערך התורה בלילה דווקא. ונעיין במקור הראשון בהלכות תלמוד תורה של הרמב״ם בפרק ג'. כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י"ג: אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. כן, הערה ראשונה, רוב חוכמתו בלילה. זה נותן לנו להבין כמה יקר הלימוד שלנו עכשיו. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם, בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן. זה כל הדברים הרגילים בקיצור. אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר, קומי רוני בלילה. מה זה רינה של תורה? הרמב״ם לא אומר רק שלימוד התורה בלילה הוא חשוב. הוא מסייג ומוסיף, אין רינה של תורה אלא בלילה. רינה. כלומר, תורה כשירת הנשמה. אפשר ללמוד תורה מתוך אונס, מתוך הרגשת החובה. מה לעשות? התורה אמרה שצריך ללמוד תורה, אז נלמד תורה. בלילה יש חדווה, יש רינה, יש הרגשה של הנועם שיש בתורה. רינה של תורה. תורה נקראת שירה. הרבה, ביום יש הרבה רעש. אז קשה להיות קשובים לשירת התורה. בלילה אפשר לזכות ברינה של תורה. זה מדרגה יותר נשמתית. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. מה זאת אומרת? חוט של חסד נמשך עליו ביום. זה מדרגה מיוחדת. מדרגה של חסד. צריך להבין למה זה פתאום מגלה חסד על האדם, חוט של חסד, השגחה. הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם בחסדו. ההסבר הפשוט, שהתורה בעצמה היא חסד. פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד, הלשונה. מי אומרת את הפסוק הזה? כנסת ישראל. פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה. התורה זה חסד. אז אדם בלילה, חושך, דין, קושי, הנה הוא מביא אור, כנר מצווה ותור האור. הארת את החושך באור, הבאת חסד לתוך מידת הדין, החסד הזה ילווה אותך כל היום כולו. חוט של חסד. זאת אומרת שהחיים שלך יתנהלו בחסדים, לא בקשיים, לא במכשולים. יש אדם שמצליח להשיג את מטרתו, אבל מתוך קושי מאוד גדול. כל דבר קשה לו בחיים. יש לו הרבה עיכובים. יש אדם שהולך לו קל, נחמד כזה, קם בבוקר, זורם, חלק, נחמד. למה? תסתכל עליו טוב, תראה חוט של חסד. כי ריבונו של עולם מחייך ומלווה אותו בכל צעד ושעל. למה? כי הוא אדם טוב. כי הוא אדם שעושה אור כשיש חושך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם האדם הזה עושה אור כשיש חושך, גם אני אסלק ממנו כל חושך. והכל יהיה כזה מאיר, נחמד, הולך לא טוב בחיים. מאיפה לומדים את זה? פסוק בתהילים, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. פסוק זה, הרבה אמרו אותו, כל חג הסוכות, כי הוא מהפרק בתהילים, שלפי המסורת, יש לאומרו דווקא בחג הסוכות. הנה, הפסוק הזה מוכיח, שאם אדם בלילה שירו עמי, שירו זה שירו של הקדוש ברוך הוא תורתו, עמי, אז ביום יומם יצווה השם חסדו. זאת אומרת, זה קשר סיבתי. למה הקדוש ברוך הוא יצווה ביום את חסדו? כי בלילה הקפדתי ששירו עמי. וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. זה משהו קשה, שאומרים דבר כזה, כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. כן, ודאי. איזה אש? כל מיני מזיקין שמאיימים על האדם ועל ביתו של האדם. כי המה התורה זה מים. אוי, כל צמא לכו למים. והמים מכבים את האש. אם כן, אם אתה עוסק בלילה בתורה, חסדים גדולים באים לעולם ומכבים אש שמאיימת על הבית. מה? ודאי שצריך ללמוד בבית המדרש, וודאי שצריך ללמוד בבית. צריך ללמוד בבית מדרש. גם בית זה מקום להיות בית מדרש. גם בבית כתוב בספרים שאדם צריך לקבוע מקום לתורתו. אז ודאור שאדם צריך ללמוד בבית המדרש, כי בית המדרש זה מדרגה מסוימת בלימוד. אבל לא ייתכן שאדם חוזר מבית המדרש, ומה הוא עושה? נרדם, שוכב, נופל על הספה. ומה עם אשתו? ומה עם הבית? מה, התורה זה רק לבית המדרש? מה עם ילדיו? מה עם דברי תורה על השולחן? מה האור בבית? כן, כן. כן. צאת הכוכבים, עלות השחר. כן, את צודקת. זה בדיוק העניין, שבדרך כלל אנשים ישנים בלילה. נכון. הרמב״ם אומר כמוך, שהרי הוא אמר, ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה, והאכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. ודברי חוכמה. מה זה דברי חוכמה? נכון, לדבר עם אשתו זה דברי חוכמה. אם הוא אומר דברים חכמים, זה...
לשאול מה שלומה
זה דברי חוכמה.
כן,
ברור. זה אפילו החוכמה הכי גדולה. שמהבוקר הוא עוד לא שאל מה שלומה, הוא שואל אותה מה שלומה בלילה. זה באמת החוכמה הכי גדולה. אז זה יכולה להגיד לו בוקר טוב אליהו בלילה. זה לא במקום תורה, כי הרמב״ם אומר, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אנשים ישנים בלילה. בדרך כלל, אנחנו בדיוק נדבר על זה. על זה שבדרך כלל אנשים ישנים בלילה. אבל בדרך כלל אדם שחוזר לביתו, הוא לא חוזר בשתיים בבוקר. נכון, בשתיים בבוקר בדרך כלל ישנים. אבל אדם חוזר לביתו, הוא לא חוזר בשתיים בבוקר. הוא חוזר בתחילת הלילה. לא כתוב מתי בלילה, לכן אני הגדרתי, מה זה הלילה? צאת הכוכבים, עלות השחר. נגיד ימצאו בין צאת הכוכבים לעלות השחר, 5 דקות. זה נקרא בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה. הוא אוכל ארוחת ערב עם אשתו, יגיד לה משהו שהוא למד, או היא תגיד לו משהו שהיא למדה. לפעמים יותר קל לה להגיד משהו שהיא למדה משהו, כי הוא בתוספות ראש, ריף, רן, קושייה, לא זוכר כבר מה יקשו ומה תרצו, אבל היא למדה דבר נחמד ופשוט. חייבים, ככה אומר הרמב״ם, שנאמר כל חושך תמון לצפוניו, תאוכלו אש לא נופח. כדבר השם בזה, זה שלא ישגיח על דברי תורה כל עיקר, כל עיקר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לך אור, ואתה מעדיף להישאר בחושך. מישהו שאל אותי, כמה זמן צריך ללמוד בלילה? אז אני אמרתי, משל. נגיד שפה מישהו עכשיו יוריד את השלטר. יהיה פה חושך גמור. פניקה. פניקה. יבוא מישהו עם גפרור. נגמרה הפניקה. גפרור. יש מי שידליק נר. אז בכלל כבר גדול. ויש מי שחכם מאוד והולך להרים את השלטר. אז יש כל מיני מדרגות בעשיית אור. יש גפרור, יש נר, יש מי שעושה אור גדול. אבל גפרור זה כבר אור בתוך החושך. אז זה אותו דבר, כמה אדם ילמד תורה בלילה. יש מי שמסוגל ללמוד 5 דקות לפני שהוא נרדם, בול עץ. יש מי שמסוגל 30 דקות. יש מי שמסוגל 1 שעה, 2 שעות. כל אחד לפי כוחו ודרכו. אבל על זה אי אפשר לוותר, אומר הרמב״ם. למה? מה מיוחד בזה? זה הנושא. זה מה שצריך לברר. כדי לברר את הדבר הזה, נלמד מגדול הערים בלילה. יש לנו רבי אחד גדול, שלימד אותנו להיות ערים בלילות. מי זה הרבי הזה? זה דוד המלך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, פרק ראשון. אמר רב הושעיה, אמר רבי אחא, אחי כאמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. רבי זרע אמר, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס. מכאן ואילך היה מתגבר כארי. רב אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה. מכאן ואילך בשירות ותשבחות. אז נכון שאנחנו לא דוד המלך, אבל לכן במשך השנה יש לנו כמה לילות שאנחנו מחליטים להיות קצת דוד המלך. כמו שלפעמים אנחנו מחליטים להיות קצת משה רבינו. קצת. אפשר להתבשם מזה, משהו, פירור. פירור של דודיות. מה זה הפירור הזה? שעברנו חצות לילה ערים, יש! דוד המלך מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה. וכאן מזכירים שתי בחינות בדוד המלך. בחינה ראשונה, עד חצות סוס. מה מיוחד בסוס? אומר רש"י, שורה שנייה ברש"י למעלה, מתנמנם כסוס, עוסק בתורה כשהוא מתנמנה. כסוס הזה, שאינו נרדם לעולם, אלא מתנמנם ונעור תמיד. זאת אומרת, סוס הוא בעיקון. מה זה אדם? מה ההבדל בין אדם ישן לאדם מתנמנם? שאדם ישן, אם תקרא לו, הוא לא עונה. אדם מתנמנם, באותו רגע שאתה קורא לו, אומר, כן, הוא היה נראה כזה מנותק, אבל הוא לא מנותק. אז דוד המלך היה לומד עד חצות ככה תורה, מתנמנם. זאת אומרת, לא מנותק. מנותק כאילו מבחוץ, אבל לומד תורה. מגיע חצות לילה, עובר להיות כאריה. שתי בחינות היו בו בדוד המלך. לפי גם רבי זרע וגם רב אשי, דוד המלך לא ישן. בכלל. הוא לא ידע מה זה שינה. זה לא טבעי. כי באופן טבעי, האדם צריך לישון. נכון. דוד המלך לא ישן. למה? כי דוד המלך חי וקיים. והוא לא רצה לטעום טעם מיתה. טעם מיתה בטט או בטף? שניהם זה אותו דבר. לא בטט ולא בטף. הוא לא רצה לטעום טעם מיתה. למה? כזה שיהיה חי וקיים. זה הכוח של מלכות ישראל. שמלכות ישראל אף פעם לא מתה. והיא תקום. היא רק נפלה, זמנית. כמו סוכה, קצת רוח, נופלת, מקימים חזרה. חז"ל, חכמים אומרים, שלמה באמת מלכות בית דוד נמשלה לסוכה ולא לבית? החמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. כי כשבית נופל, מתבטל ממנו שם בית. זהו, נמחק. אין בית. זה חורבה. זה כבר הרימה של אבנים. אבל סוכה שנופלת, לא מתבטל ממנה שם סוכה. מרימים מהר, מקימים, קרש פה, קרש שם, מוכן. מדרגה שהיא לא מדרגה חומרית. בית זה מדרגה חומרית. מתרסק, אין קירות, זהו, נגמר. דוד המלך לא רצה לטעום טעם מיתה. הוא התגבר על החושך. יש לנו כאן שלושה הסברים של הבן איש חי למה דוד המלך נמשל כארי מתוך הספר בן יהוידע. נקרא את שלושת ההסברים וזה יוסיף לנו הבנה והרחבה מה זה להיות מתגבר כארי, שאגב יהודה בן תימה ציווה עלינו לקנות את התכונה הזאת. יהודה בן תימה אומר, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. אתה צריך להיות קצת כמו דוד. למה? מה זה? מה זה אומר? מה זה להיות גיבור כארי? מה זה, לטרוף אנשים? לא, בטח שיהודה בן תימה לא התכוון לזה. אני בדקתי. הוא לא התכוון לזה. אז מה הוא התכוון? חריצות. הבן ישראל אומר ככה, פירוש ראשון, מכאן ואילך היה מתגבר כארי, נראה לי בסייעתא דשמיא, אה דדימהו לארי על פי מה שכתוב בפרק ד', דמידות האיכל, צר מלאחריו ורחב מלפניו. כלומר, תבנית המקדש היה ככה, אולם, ואחר כך היכל, ואחר כך קודש הקודשים. זאת אומרת, זה הולך מן הרחב, וזה הולך ומתקצר. ודומה לארי. מה הארי צר לאחריו ורחב מלפניו? ככה כשהארי יושב, אז אתה תראה שככה הוא נראה. רחב מאחריו, צר מלפניו. אף האיכל, סליחה, הפוך. מארי צר לאחריו ורחב מלפניו, כן? אף האיכל, אותו דבר. יאוין שם, נמצא. הארי צר לאחריו ורחב מלפניו וידוע, אומר הבן איש חי, כי הגוף מכונה בשם אחור, והנפש בשם פנים. למה? כי זה העיקר, כמו שעיקר האדם זה פניו, כי זה מגלה את הפנים, הפנים מגלות את הפנים, זה עיקר האדם. והגוף הוא רק בסיס, בית. וידוע כי הגוף מכונה בשם אחור, והנפש בשם פנים. וכמו שנאמר על הפסוק בנביא ירמיה פרק זין, שהוא מוכיח את דורו, שהם היו עוסקים יותר מדי בחומר ופחות מדי ברוח, והיו לאחור ולא לפנים. כן, דוד המלך עליו השלום היה מצמצם בהנאות הגוף. אין בעניין שינה, אין בעניין אכילה ושתייה, אבל הנפש היה מרחיב לה הנאות שלה בתורה ומצוות ומעשים טובים. ונמצא כארי צר מלאחריו, זה הגוף, ורחב מלפנים היא הנפש. זה האריה. כלומר, פירוש ראשון לפי הבן איש חי, מה עיקר העיסוק שלך? מה עיקר החיים שלך? הפנים או האחור? ענייני הנפש או ענייני הגוף? דוד המלך החליט שהעיקר באדם זה הפנים, זה הקדימה, זה הנפש. זה מה שיפגוש את החיים, זה מה שיפגוש גם את השני. פירוש שני, או יובן בסייעתא דשמיא אומרו מתגבר כארי על פי מה שפירשו המצודות, על הפסוק בשמואל, ועיקה, על דוד נאמר, ועיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג, וזה לשונו, אם היות כי טבע הארי להתחזק ביותר בזמן הקור, ומטבע האדם להימנע ממנו הפעולות החיוניות בתגבורת הקור. כלומר, הקור עובד טוב על האריה, זה מחזק אותו. לעומת זה, האדם, הקור מקפיא אותו, ומחליש אותו. הוא צריך לבזבז הרבה אנרגיה כדי להתגבר על הקור. ועם כל זה, נתגבר עליו ועיקאו נפש. דוד המלך הייתה לו מדרגה מאוד מיוחדת. הוא עבד הפוך. זאת אומרת, הוא עיקא את הארי בתוך הבור ביום השלג. ביום השלג כפו, בבית שוכב על התנור. דוד המלך היה מתגבר על האריה, שהוא דווקא בזמן קור מתחזק, והאדם נחלש, דוד המלך היה מתחזק איפה שאחרים נחלשים. זה נקרא מתגבר כארי. הוא לא נתן לטבע לשלוט עליו, אלא הוא שלט עליו. היה לו כוח לגבור מצד הפירוש הראשון. כיוון שהעיקר אצלו, הפנים זה הנפש, האחור זה הגוף, הכל הלך אחר נפשו, ולכן היה לו כוח, אפילו במכשולים הטבעיים שבדרך כלל פוגעים את פעילות האדם, הוא היה יודע להתגבר אפילו מעל כוחות האריה. והנה ודאי אדם היושב בארץ ישראל, אומר רבן איש חי, שהיא ארץ הרים וגבעות ואווירה קר הרבה, קשה עליו עמידתו בחצות הלילה בימי החורף מחמת הקור. אך דוד עליו השלום לא יעצרו הקור, אלא ימתגבר כארי. רצה לומר כטבע ארי שהקור נוח לו בו, הוא מתחזק בו הפך טבע האדם. אם כן, אנחנו רואים בחינה נוספת כאן בדוד המלך, שמסביר למה נאמר עליו שהוא היה מתגבר כארי. איפה שטבע האדם נחלש, דוד היה מגביר את כוחות נפשו, הוא היה מצליח לקום ולהתעודד. ויבוא עכשיו הפירוש השלישי וישלים את התמונה הזאת, או יובן בסייעתא דשמיא לפרש על פי מה שכתב הרב במדרש תלפיות, שהארי גבורתו בעיניו, ואם יחסו את עיניו, ייחלש. ולזה ידמה דוד המלך עליו השלום, כשהיה עומד בחצות לילה לעסוק בתורה או בשירות, לא היה נותן לעפפיו תנומה, אפילו כלשהו, אף על פי ששנתו בתחילת הלילה לא הייתה קבע, אלא רק מתנמנם, עם כל זה עתה, מתגבר כארי, רצונו לומר, כטבע הארי לפתוח עיניו לגמרי, שלא יישאר בהם נדנוד שינה כלל. הארי, אם אתה מכסה את עיניו, הוא נחלש, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. ודוד המלך ידע את הסוד הזה, ולכן הוא החליט, שאף פעם עיניו לא יחוסו. כשאדם ישן, יש מסך שיורד. על מה? המסך יורד על הנפש. ולכן זה מאפשר לו גם לישון. כי עכשיו אין יותר מזון לנפשו. האור לא נכנס. ודוד המלך רצה להגביר את המציאות הנפשית, החיונית. הוא רצה לשמר את הכוחות שלו איתנים, ואף פעם לא לתת להם לטעום את המיטה. ולכן הוא החליט שאף פעם המסך לא יורד על החיים. ולכן הוא אף פעם לא סגר את עיניו, כדי להיות כארי, שמעולם לא נחלש אם מכסים את עיניו. איפה שאחרים כבר לא קלטו אור, כי הם הלכו לישון, דוד המלך ידע לקלוט את כל האור שבעולם. ודאי האור שביום שנועד לכולם, אבל גם האור שמאיר בלילה. ודוד המלך קלט אותו לתוך עצמו, לתוך נפשו, וזה נתן לו כוח מיוחד. אנחנו כאן שומעים את סוד גבורתו של מלך ישראל. אנחנו כולנו יודעים שדוד היה גיבור גדול, ושאף פעם לא ניצחו אותו במלחמה, ושהוא היה גובר על כל כוח שניסה להתנגד לו ולישראל עמו. מאיפה זה בא? מאיפה בא הכוח הגבורה הזה שאף פעם לא נחלש? וכאן אנחנו מגלים את הסוד. כי איפה שהאחרים נחלשו, כי ענייני גופם גברו על ענייני נפשם, דוד המלך הגביר את נפשו על גופו. אצלו, לא ליטום תעמיתה, זה היה עניין פיקוח נפש לכלל ישראל. הוא ידע שבזה שהוא נשאר ער בלילות, הוא בעצם קונה מידה של גבורה שמעולם לא תנוצח. דוד מלך ישראל חי וקיים, ועם ישראל חי. הוא ידע את הדבר הזה, הוא ידע את סוד הארי, הוא ידע את הסוד הזה שעושה שאסור אף פעם להחליש את כוחות הנפש. אז כמובן, אצל כל אדם ואדם זו מדרגה מאוד מאוד עליונה, מאוד פנימית, עד שאתה מגיע לדבר שמתקרב לזה. אבל צריכים לדעת שזה קיים, לכן בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם ראה לנכון להזהיר את האדם, שוודאי וודאי שחלק מן הלילה, זמן בלילה, הוא צריך בדיוק לעבוד על המידה הזאת, של התגברות על המציאות הטבעית, שהיא מציאות שמכבידה על הנפש. שהחושך הזה יחסה ארץ, ויחסה גם את האדם, ונותן לאדם ליטום את האמיתה. ואחר כך אותה גבורה תהיה חסר לו, בזמן שהוא יהיה נדרש לה. לכן, אותם הגיבורים שנשארו ערים בלילות בתורה, הם גם אותם הגיבורים שהיו גיבורים בשדה הקרב, ואף פעם לא נוצחו. בזמן דוד המלך לא הפסידו אף פעם מלחמה. לא היה דבר כזה. כי הם לא היו שקועים באותה שינה, שהיא לא רק שינת הגוף, אלא היא שינת הנפש. ודוד המלך חיזק אצלו את הבחינה הנפשית החיונית כל כך, עד כדי כך שהגוף כולו נמשך אחרי החיוניות הנפשית הזאת, כמו בדיוק אצל האריה, שמעולם אי אפשר לנצח אותו. מלך שבחיות, מלך שבחיות, מה שנותן את המדרגה המיוחדת של האריה, זה לא רק השירים והשיניים. זה שיש לו עזות מאוד גדולה, שבאה מזה שהוא לא יודע פחד המיטה. אין אצל האריה פחד של מיטה. הוא לא תואם את הטעם הזה. הטעם הזה זה טעם מר, זה טעם שמחליש מאוד. התורה נקראת גבורה. השם עוז לעמו ייתן. וכשחכמים מדברים על מתן תורה לישראל, הם מדברים על מה קיבלנו, מה שמענו מהגבורה. התורה באה לתת לאדם את אותה חיוניות, את אותו כוח נפשי, שעוזר לו להתגבר על כל החולשות הטבעיות, שבדרך כלל פוקדות את האדם ופוקדות את את הטבע. וזה העניין המיוחד שמופיע כאן בדוד המלך. לכן, אדם צריך לדעת שהרבה מגבורתו תלויה דווקא במה? בכוחו זה. להיות הוא עובד, להיות ער ולהיות ערני, ולא להיות נרדם וישן ושוקע בכל מיני תענוגות וכל מיני מותרות שאחר כך יחסרו לו במידה כפל כפליים באותם מצבים שבהם הוא יידרש לגבורה. את הגבורה הזאת הוא צריך לקנות פה, עכשיו. וזה פלא פלאים איך בעם ישראל יש מסורת כזאת, שיש כמה לילות בשנה שצריכים להיות ערנים כדי לקנות את אותה מידת הגבורה. עזים שבאומות יש לעם ישראל. טוב, מאיפה זה בא? מאיפה קנינו את מידת הגבורה הזאת? מאיפה יש לנו את העזות הזאת? שבסופו של דבר אנחנו קמנו ונתעודד, ואנחנו עומדים איתנים ומנצחים כל המכשולים, ובסופו של דבר מלכות ישראל תקום ותתגבר על כל המלכויות. זה בא מהדברים האלה דווקא, מסוד הזה, של הכוח הזה, הדודי שלמדו מדוד המלך, להיות עוסקים בתורה, בלילות, ולהתגבר, ולא לשקוע בכל ההנאות האלה, זה נותן לנו את הגבורה אחר כך להתגבר על כל העמים שהם כן שקועים, ותואמים טעם מיטה כל הזמן, בכל התענוגות, וכל ההנאות החומריות שבהם הם בעצמם שקועים. כן. כן, ודאי. לא, זה גם כפשוטו וגם בדרך הזה שאנחנו מדברים על זה, ודאי, נכון. זה מה שאחר כך הוא בא והוא אומר לשאול שהוא מוכן להילחם בגוליית, כי הוא יודע איך עושים את זה. ומה הוא ידע? אז איך יכול להיות? הרי באופן טבעי, אדם כמו דוד יכול באמת לנצח אדם כמו גוליית, אלא הוא ידע מאיזה מקום הוא בא ומאיזה מקום גוליית בא. הוא ידע מאיפה הוא בא, מאיזו גבורה הוא בא. הוא ידע את גבורתו, את גבורתו הפנימית, הנפשית, שהיא מסוגלת להפיל את האר הזה, אבל זה אר של בשר, אר של חומר, שהוא לא יעמוד מול האריות הזאת שיש בדוד המלך, שהוא קנה במשך שנים, בזה שהוא התגבר שנה, לילה אחר לילה, במשך שנים ארוכות, אז הוא קנה את מידת הגבורה. הוא יודע לנצח את החושך הכי מוחלט. אצלו אין חושך מוחלט, אף פעם מסך לא יורד על העיניים, על הראייה, אף פעם. זה הדבר הנפלא הזה שמתחדש מתוך ההסברים האלה של בן איש חי, ואשרינו מה טוב חלקנו, שלפעמים לנו גם כן יוצא לנו, שאנחנו עוברים חצות לילה בתורה, ברוך השם, הלוואי ונרבה גם בזה, אמן, כן יהי רצון.